מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
מאז תחילת מלחמת הסחר והמכסים הראשונים של טראמפ אי שם בתחילת 2018, צנח המטבע הסיני בשיעור של 10%. לכאורה, בדיוק מה שהסינים רוצים, מטבע מוחלש שיכול לשמש אותם ככלי נגד המכסים שמגיעים מוושינגטון. אבל השאלה היא מה הגבול? האם בייג'ין תיתן למטבע שלה להיחלש בעוד 10%, בעוד 20%, 30%? כמובן שיש לזה איפשהו גבול, והם לא ייתנו לזה לקרות. על הדומיננטיות של המטבע הסיני, היואן, ועל המשמעויות, נדבר היום בפרק ה-71 של פודקאסט מנועי הכסף, של כלכליסטי מורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. אלן אורי.
היי שי.
אני מזכיר לכם את הפינה הקבועה שלנו בדקות האחרונות של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע וככל הנראה לא שמעתם עליו, ואתם יכולים להזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שיש, גם בספוטיפיי וגם באפל פודקאסט וגם בגוגל פודקאסט, וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, מנועי הכסף, וכמובן באתר כלכליסט. אז בוא נתחיל מההתחלה, אורי, ועוד לפני אפילו שניגע בסינים, בוא נבין למה, איך בעצם נקבע שער חליפין של מטבע, נלך ממש איך השוק הזה עובד, ואחרי זה נבין למה בעצם השוק הסיני הוא לא דומה לכל שוק מתח שיש בעולם.
אוקיי, ברוב השווקים בעולם, הרוב המוחלט אפילו, שער החליפין נקבע בצורה מאוד פשוטה, צורה של ביקוש והיצע. בן אדם רוצה לקנות בישראל דולרים, כי הוא טס לחול, או כי הוא יבואן והוא צריך דולרים, או כי סתם הוא חושב שזו כספקולציה שהדולר צריך לעלות, הוא הולך לבנק, או למקום אחר שאפשר להחליף שקלים לדולרים, פשוט מקבל הצעה כמה דולרים, כמה יעלה לו דולר אחד, כמה שקלים. ככל שיותר אנשים ירצו לקנות דולרים, המחיר של הדולר בשקלים יעלה, ולהפך ככל שפחות. זאת אומרת, שער חליפין, בדרך כלל מה שנקרא שער חליפין נייד, נקבע בשוק חופשי, שבדרך כלל גם יש בו מספיק תנועות הון, כדי שהוא יהיה גם שוק משוכלל.
אבל הוא לא מפוקח.
הוא לא מפוקח במובן שאיזשהו גורם מחליט מה יהיה השאר, הוא מפוקח במובן של לא נותנים לגורמים שהם לא רשאים לסחור במתח לעשות את זה. הבנקים יכולים, יש צ'יינג'ים שמקבלים אישור לסחור במתח, אבל כן, השאר אפילו חופשי לגמרי, ככל שיהיה יותר ביקוש לדולר, המחיר שלו יעלה.
אוקיי, אז בואו נדבר שנייה על סין, ולמה בעצם כל כך, אולי נתחיל, למה בעצם כל כך מעניין אותנו המטבע הסיני, היואן?
זה מעניין אותנו בגלל שא' סיני מן הסתם, מעצמה או משק שחשוב לכלכלה העולמית, גם בצד של הביקוש שהיא יוצרת למוצרים, אנחנו יודעים שהסינים, לא רק שיש שם הרבה אנשים, יש שם גם תהליך שבו האנשים, רמת החיים שלהם עולה, הרבה עוברים תהליך של אורבניזציה מהכפרים לערים, וככל שזה נמשך, הם מייצרים יותר ויותר ביקוש למוצרים. ובסין, בשנים האחרונות, אם אנחנו מסתכלים על ה-5-6 שנים האחרונות, התפתחה ממש בועת אשראי, בעיקר בסקטור העסקי, לחברות שם יש חוב מאוד גבוה, ובכל מדינה אחרת, שבה השער חליפין היה חופשי, כמו שהזכרנו קודם, שקיים ברוב המדינות, בתרחיש כזה, כשרואים שיש איזושהי בעיית אשראי, איזושהי בעיה פיננסית, בדרך כלל אנשים מאבדים אמון קצת במטבע, ומתחילים להמיר את המטבע המקומי למטבע חוץ, ואז נוצר תהליך של פיחות מאוד חד, תראו מה שקרה בארגנטינה, טורקיה, מקומות כאלו, פיחות מאוד חד, אנשים מבריחים את הכסף שלהם, הופכים אותם במקרה של סין, למשל, מיואנים לדולרים, כדי שאם הבועה הזאת תתפוצץ, לפחות שהכסף שלהם ישמור על הערך שלו. וסין מעניינת אותנו במובן של, אם המטבע הסיני מעניין אותנו במובן שאם הפיחות בו יהיה חד מדי, זה עלול להוביל את הבועה בסין למצב של התפוצצות, כי אנשים יאבדו אמון ביואן.
אוקיי, אז בוא נבין איך בעצם הולך שער החליפין. אנחנו דיברנו על זה בחלק מהפרקים הקודמים, אבל אנחנו חושבים שהגיע הזמן באמת להסביר את זה כמו שצריך, ויחסית בפירוט. אז בעצם שער החליפין של סין מתחלק לשני חלקים, שער החליפין הפנימי ושער החליפין שנסחר מחוץ לסין.
כן, אולי לפני שניגע בזה שרק נסביר את הבעיה שסין נמצא במובן של בין הפטיש לסדן. מצד אחד, סין כאמור לא רוצה שיהיה איזשהו פיחות חד מאוד במטבע שלה, כי זה יכול להוביל להתפוצצות של בועת האשראי ולממש משבר פיננסי, ולכן היא מנסה להתערב, ותכף נדבר איך היא מתערבת, אבל מצד שני, סין כבר הרבה שנים בתהליך של להפוך את המשק ליותר מערבי, ובעיקר את המטבע. הסינים רוצים שהיואן, בסופו של התהליך, כמדינה שתופסת את עצמה כמעצמה כלכלית, אחת מהגדולות בעולם, סין רוצה שהיואן יהפוך להיות מהמטבעות החשובים בעולם, בדיוק כמו הדולר או כמו האירו או כמו היין, מה שנקרא מטבע רזרבה, שמדינות משתמשות בו כרזרבה, כדי שזה יקרה, הם חייבים לשחרר את שער החליפין. מטבע רזרבה, מטבע שהוא מטבע בינלאומי, גדול, חשוב, לא יכול להתנהל על ידי ממשלה, הוא חייב להיות חופשי בשוק, ולכן סין נמצאת בו במצב שמצד אחד היא רוצה לשחרר, כדי שיתפסו את היואן כמטבע שנסחר בצורה חופשית, כדי שאפשר יהיה להשתמש בו כמטבע רזרבה. מצד שני, היא לא רוצה לשחרר, כי אם היא תשחרר יותר מדי ויהיה פיחות חד, זה יפגע לה מאוד בצד הכלכלי. אז יש פה איזשהו מנגנון מבחינת הממשל הסיני, שהוא מאוד מאוד עדין, והם צריכים כל הזמן לנסות ולהיות on top of things, וזה ממש ממש לא פשוט. עכשיו בואו נבין איך הם עושים את זה. עד לפני כמה שנים, המטבע הסיני היה מנוהל לחלוטין, הממשלה קבעה ממש מה יהיה הערך של היואן מול הדולר. בשנים האחרונות, והזכרנו את זה לפני כמה תוכניות, מה שקורה זה שהמטבע נסחר בתנאי שוק, אבל הממשלה מאפשרת בכל יום תיסוף או פיחות של מקסימום 2%. זאת אומרת שאם יש למשל לחצים לפיחות, כמו שאנחנו מרגישים בתקופה האחרונה, הממשלה קובעת בבוקר איזשהו ערך, מה שנקרא ערך של אמצע הרצועה, נאמר 7 יואנים לדולר. זה הערך כרגע. ומאפשרת, אם יש לחצים לפיחות, שיהיה פיחות של עד 2%. ברגע שזה מגיע ל2%, הממשלה מתחילה להתערב כדי למנוע את המשך הפיחות. איך היא מונעת המשך הפיחות? אם היא רוצה שהמטבע יפסיק להיחלש, אז היא בעצם קונה את המטבע שלה. היא עושה את זה על ידי זה שהיא מוכרת דולרים. היא מוכרת מהרזרבות המתח של הדולרים, קונה את היואנים בשוק, ומונעת בעצם את המשך הפיחות. הפוך, אם יש תיסוף חזק מדי, אז היא בעצם תמכור יואנים ותקנה דולרים. הם מאפשרים לרצועה הזאת לנוע ב2% למעלה או למטה, ברגע שנגמר יום המסחר, נאמר והיה פיחות של עד 2%, למחרת השער יתחיל מחדש ברמה מפוחתת, פחות או יותר 2%, לעומת היום שקודם. זאת אומרת, ההתנהלות בתוך היום יכולה להיות מנוהלת, אם התנודתיות היא חדה מדי, אבל לאורך זמן, השער החליפין הוא כן, הוא מתנהל בשוק חופשי.
רגע, זה נשמע לי כמו אחלה רעיון.
זה נשמע כמו אחלה רעיון, רק שאם יש לחצים חזקים מדי לפיחות, מה שהממשלה תצטרך לעשות זה כל הזמן למכור את רזרבות המתח שלה. וזה הפחד של השווקים, כי רזרבות המתח האלה מתישהו יכולות להיגמר. לפני 2015, רזרבות המתח של סין עמדו באזור של פחות או יותר 4 טריליון דולר, נקרא לזה מיני משברון של 2015, כשסין נקלעה לאיזושהי בעיה, והיו לחצים מאוד מאוד חזקים לפיחות, הם נאלצו כל הזמן להשתמש, למכור בעצם דולרים, לקנות יואנים, כדי שהיואן לא ייחלש יותר מדי, והרזרבות ירדו מאזור של 4 טריליון ל-3.3 טריליון דולר נכון להיום. באיזשהו שלב, אם אתה ממשיך את התהליך הזה, הרזרבות מדללות ומדללות ומדללות, השוק מבין שאוטוטו אין לך רזרבות, הרי אתה צריך גם לשמור איזושהי רזרבה, רזרבה כשמה, אתה לא יכול לתת לה להידלדל לאפס, ובאיזשהו שלב השוק מבין שהנה אוטוטו, הם יפסיקו להתערב, אם הם יפסיקו להתערב, אז זה יהיה פיחות עוד יותר חד, אז השוק בעצם דוחף לפיחות הזה, ונוצר מצב של חתול ועכבר, השוק מכריח את המטבע לעבור פיחות, הממשלה מנסה להתערב, הרזרבות מדללות, מה שמפעיל עוד יותר לחץ לעוד יותר פיחות, וזה כדור שלג. אחד המקרים המפורסמים בהיסטוריה המודרנית של הכלכלה, זה תהליך שעברה בריטניה, כשהיא ניסתה בעצם לשמור על הפאונד. הפאונד מאוד מאוד נחלש, שנות ה-80, ובריטניה ניסתה כל הזמן מכרה רזרבות מטח כדי לשמור, אחד המשקיעים המפורסמים, סורוס,
הבין... ששמו נקשר היום בקשרים אחרים לחלוטין.
אבל הוא הבין בזמנו, איש השקעות, הבין שהבנק המרכזי הבריטי מוגבל, ובאיזשהו שלב הוא יפסיק להתערב, והוא פשוט כל הזמן מחר עוד פאונדים ועוד פאונדים ועוד פאונדים, פתח בעצם מה שנקרא שורטים, הימר לטובת החלשות של המטבע, ובשלב מסוים הוא ניצח את הבנק המרכזי. הייתה לו פוזיציה של, אני לא יודע כמה, מיליוני, אם לא מיליארדי פאונדים, בשורט, באימור על החלשות, וברגע שהבנק המרכזי נכנע, המטבע בעצם צנח, והוא הרוויח המון 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 כסף. זה הפחד. זה נשמע כמו אחלה רעיון, כי אתה בעצם אין תנודתיות חדה מדי, אבל אתה לוקח סיכון שהרזרבות שלך ידללו מאוד מהר.
אבל יש חלק נוסף, דיברנו על שני חלקים שבו המטבע הסיני נסחר, והחלק השני הוא למעשה חופשי לחלוטין. מדובר על שוק חופשי, נכון?
אז פה מה שנקרא, אם עד עכשיו חשבנו שזה מסובך,
כן.
אז הדברים הולכים ומסתבכים, וזה באמת משהו שייחודי רק לסין. בגלל ששער החליפין בסין הוא נשלט, כדי שהוא ישלט, הממשלה גם מגבילה בעצם את הגופים שיכולים לקנות ולמכור מטח בסין. זאת אומרת שאני ואתה לא יכולים עכשיו ללכת לבנק סיני ולהגיד להם, אני רוצה לקנות מיליון יואן או למכור מיליון יואן, יש מספר גופים מוגבל שיכולים לעשות את זה. כתוצאה מזה, התפתח בעצם מסחר בשער החליפין יואן דולר, מחוץ לסין, בעיקר בהונג קונג, קצת בסינגפור, קצת גם בארצות הברית ואירופה, ובדרך כלל, בעצם בוא נבין מה זה אומר, זה אומר שיש מטבע אחד, אבל יש לו שני שערי חליפין שונים, אחד במסחר בתוך סין, ואחד במסחר מחוץ לסין.
זאת אומרת שסחורה אני יכול לרכוש גם עם המטבע הזה וגם עם המטבע ההוא.
בדיוק, ועל פניו גם, אם שערים אלה יהיו שונים, אז אתה יכול לקנות יואנים בשער הגבוה, בשער הנמוך, ולמכור אותם שנייה אחרי זה בשער הגבוה. ואתה מייצר לעצמך רווח מיידי, מה שנקרא ארביטראז'. אז זה לא כזה פשוט, כי אותם אני ואתה לא יכולים לעשות את זה, כי אין לנו גישה, אבל הבנקים שיש להם גישה לסין, יכולים ברמה העקרונית לעשות את זה. והמצב הזה, מה שהוא גרם, בעיקר ב-2015, בגלל שכולם הבינו שהיואן הולך לעבור פיחות, אבל הממשלה מגבילה את הפיחות הזה, כל יום, קצת, מגבילה ומגבילה, בעצם מאפשרת פיחות הדרגתי, במקום שזה יהיה בבת אחת, היא מושכת את זה על פני תקופה מסוימת, הפערים בין שער החליפין יואן דולר בסין, ושער החליפין יואן דולר מחוץ לסין, מאוד מאוד גדלו, כי מחוץ לסין זה שער החליפין חופשי, אז אנשים הבינו, היואן צריך להיות ברמה הרבה יותר נמוכה, זה השער שנקבע, וזה יצר מצב שבו באמת המסחר החופשי ביואן כל הזמן משך את המסחר האמיתי ביואן כלפי מטה. יואן בעצם נוצר עליו לחץ מאוד מאוד חזק לפיחות בגלל הרעיון הזה שיש שוק שבו הממשלה לא שולטת. עכשיו, זה עכשיו אחד הסיפורים המעניינים שממחישים לנו עד כמה הממשל הסיני מצד אחד מתוחכם, שזה טוב, מצד שני, שולט לגמרי בשווקים הפיננסיים בסין. מה הממשל הסיני עשה? הוא הבין בעצם שהבנקים הגדולים מלווים יואנים, צריכה, לובים יואנים, פותחים שורט על היואן, זאת אומרת, מאמרים על זה שהיואן ייחלש, עושים את זה דרך זה, שלוקחים הלוואה ביואן, ומוכרים אותם אחרי זה את ההלוואה הזאת למישהו אחר, בשער חליפין גבוה יותר. הפערים נהיו מאוד מאוד חזקים, אז הממשל הסיני אמר, אוקיי, הריבית על יואן, שהייתה בערך 2% בזמנו, אם אתה בנק סינגפורי או בנק הונג קונגי, ואתה רוצה להלוות יואנים, הריבית על יואן מהיום היא לא 2%, אלא היא 68%. הריבית קפצה ביום אחד מ-2% ל-68%. כל מי שלווה יואנים, פתאום הריבית שהוא נאלץ לשלם, קפצה עוד פעם לרמה לא הגיונית בשום צורה, והוא הפסיד המון המון כסף. ובאופן מפתיע או שלא, ביום שלאחר הצעד הזה, זה הצעד ליום אחד, ביום שלאחר הצעד הזה, השער חליפין בתוך סין ומחוץ לסין היה בדיוק באותה רמה. אף אחד לא התעסק יותר עם הממשל, כי הם ידעו שאם לא ישתפו פעולה עם ההתערבות היומית במתח, אז הם יפסידו בסופו של דבר כסף.
וזה מה שקורה היום בעצם. זה, כרגע היום השער הוא דומה.
השער היום הוא די דומה. יש בתוך יום המסחר, אנחנו רואים טיפה פערים, אבל זה לא מגיע לרמות של 2015-16, כי מבינים שהממשל שמה. השאלה אם זה יחזיק מעמד. זו בעצם הסיבה, כמו שאמרנו בהתחלה, שכולם מסתכלים על היואן כל הזמן, כי היואן נותן לנו בסופו של דבר, אם צריך לסכם את זה למשפט אחד, היואן נותן לנו תמונה עד כמה הממשל הסיני עדיין שולט בצורה מלאה בשווקים הפיננסיים בסין. ביום שנראה את היואן עובר פיחותים חדים מדי, עוד פעם, מחוץ לסין, כי בתוך סין הוא לא יכול, הם כל הזמן מתערבים, אבל אם נראה את היואן מחוץ לסין, פתאום מתחיל לעבור פיחות חד הרבה יותר ממה שהממשל היה רוצה, זה אומר שהממשל הסיני מתחיל לאבד שליטה, ואם הממשל הסיני יתחיל לאבד שליטה, אנחנו עלולים לראות את בועת האשראי שם באיזשהו שלב מתפוצצת, ואם בועת האשראי בסין תתפוצץ, זה אומר מיתון כבד ומשבר פיננסי בסין, וזה כמובן ישליך על כל העולם. אנחנו לא שם, אנחנו תמיד אנחנו אוהבים לדמיין בראש תרחישי אימים, צריך להגיד, אנחנו ממש לא שם, וההסתברות שאנחנו נגיע לתרחיש הזה היא עדיין מאוד מאוד נמוכה.
אז בוא נדבר קצת יותר על הפרקטיקה. הרי אנחנו פה מדברים הרבה זמן בתוכניות על מלחמת הסחר, ויש לנו את ארצות הברית מצד אחד, שטראמפ מאשים את הסינים שהם כל הזמן דוחפים לזה, לפיחות של היואן, שהערך שלו יהיה חלש יותר. כי הוא אומר, ובצדק, שהדרך של הסינים להילחם במחסים שארצות הברית מטילה עליהם, זה להפחית את היואן, ואז בעצם המחירים מאזנים את העלייה במחירים, בין השאר. ברגע שאתה מטיל מכסים, אז המחירים עולים. אז מגיע שלב אבל שסין לא רוצה שהמטבע שלה ייחלש יותר מדי. ואמרתי את זה גם בתחילת הפרק. זאת אומרת שאיפשהו יעבור הגבול, ואם אתה אומר שהפיחות הוא קבוע ומתון וזה בסדר מבחינתם, עדיין זה פוגע להם בכלכלה. מטבע חלש פוגע בטח בכלכלה שמייצא דברים.
שמייבא
דברים. מאוד בעייתי.
נכון, זה מייצר אינפלציה קודם כל, כי כל המוצרים המיובאים הופכים להיות יקרים יותר. למזלה של סין, היום האינפלציה שם היא מאוד נמוכה, אז היא יכולה להרשות לעצמה איזושהי עלייה באינפלציה. היא במצב נוח מבחינה הזאת. תראה, טראמפ מאשים את הסינים בנושא הזה, למרות שכל העדויות מראות שזה קשקוש. לא רק שהם לא מפחדים את המטבע בכוונה, הם אפילו מונעים את הפיחות שלו, זה מה שהם עושים היום. הם מונעים בעצם את הפיחות שהוא לא יהיה חד מדי, ומחליקים אותו לאורך זמן.
וזה אנחנו יודעים מה שאמרת, שהיתרות מתח בעצם שלהם קטנות?
היתרות מתח קטנות, רואים ממש במהלך יום המסחר, איך זה מתקרב ל-2%, פיחות של 2%, ואז נעצר שם, כי מבינים שהממשל הולך להתערב. רואים את הפערים עוד פעם בין השער חליפין, מחוץ לסין ובתוך סין. אז זה לא רק שהם לא מפחדים בכוונת המטבע, הם אפילו עוצרים את זה. עכשיו צריך, אני חושב, להבין בסופו של דבר, הרי אנחנו בדרך כלל שומעים את הצד של ארצות הברית, מה לעשות? אנחנו ניזונים בעיקר מתקשורת מערבית, ולא מתקשורת סינית, וגם שהסינים לא מצייצים יותר מדי, אבל משק שמטילים עליו מכסים, בוא נדבר תיאוריה, פשוט. אם טראמפ מטיל מכסים על סין, המטרה המוצהרת היא לפגוע ביצוא הסיני. אם היצוא הסיני יקטן, זה אומר שיהיה פחות ביקוש ליואנים. זאת אומרת שיואן אמור לעבור פיחות. כל משק שהייצוא שלו נפגע, היבוא שלו נאמר נשאר אותו דבר לצורך העניין, זאת אומרת, חשבון הסחר, הפער בין הייצוא ליבוא קטן, וזה אמור להוביל לחלשות של המטבע. אז לא רק שטראמפ בא ואומר, הטלתי עליכם מכסים, ואני מצפה שהמטבע שלכם לא ייחלש, שזה לא הגיוני כלכלית, אלא הוא גם מאשים אותם בזה, שהם מחלישים אותו בכוח, מה שממש לא עולה מהנתונים. אז הייתי שם את השמועות של טראמפ בצד, יש סיבות לכך שהוא עושה את זה, הוא רוצה להכריז על סין כמניפולטורית של המטבע, מה שפעם היא הייתה עושה, אני לא אומר שפעם היא לא הייתה עושה את זה, פעם
לפני הרצועה של השני אחוזים,
ממש שער חליפין שהממשלה קבעה, הוא לא נשלט בשוק בשום צורה. ואז, נכון, זה משהו שלמדינות אחרות אין כאילו את היתרון הזה, אבל זה לא המצב היום, והיואן צריך לעבור פיחות, עוד פעם, בגלל המכסים של טראמפ. השאלה היא כמה הם יכולים להרשות לעצמם לראות את הפיחות הזה, כמה הם יכולים להרשות לעצמם לאבד רזרבות מתח. וכמובן שאף אחד לא יודע בדיוק, אבל אפשר לקבל איזושהי הערכה. קרן המטבע הבינלאומית, שהיא הגוף שבדרך כלל גם עוזר למדינות, כשנקלעות למצב של משבר פיננסי, כמו שראינו בארגנטינה דרך אגב, אז הם לוקחים הלוואה מקרן המטבע הבינלאומית. קרן המטבע הבינלאומית, יש לה איזושהי נוסחה של כמה רזרבות מתח צריכות להיות למדינה. החישוב בגדול, בלי להיכנס יותר מדי לטכניקה, החישוב אומר ככה, אתם צריכים שיהיה לכם מספיק מתח, מספיק דולרים, במקרה של סין או של ישראל למשל, אתם צריכים שיהיה לכם מספיק דולרים כדי לממן 3 חודשי יבוא. נגיד ומחר קורה משהו, השקל מאבד את הערך שלו, הדולר קופץ, לא יודע, לרמות מאוד מאוד גבוהות, פתאום היבוא מאוד מתייקר, אבל צריך להביא נפט, צריך להביא הרבה מוצרים כדי להמשיך לשמור על רמת חיים סבירה, אז הקרן המטבע הבינלאומית אומרת לבנק ישראל או לבנק מרכזי כלשהו, תשמרו בצד מספיק דולרים כדי לממן 3 חודשי יבוא, שאם יקרה משהו, שלפחות 3 חודשים המשק ימשיך להתנהל, זה אחד. 2, תשמרו בצד מספיק כסף, כדי לממן את החובות של המדינה בדולרים לטווח של שנה. שלא יהיה מצב שבגלל פיחות, פתאום המדינה פושטת רגל. הרי אם יש לך חוב דולרי, נגיד למדינת ישראל יש חוב דולרי, ופתאום הדולר קופץ, סתם אני בכוונה לוקח את זה לקיצוניות, ל7 שקלים לדולר, יהיה לנו הרבה יותר קשה להחזיר את החוב, כי אנחנו מרוויחים בשקלים, החוב הוא דולרי, אני צריך הרבה יותר שקלים כדי להחזיר את החוב, וזה בעצם יכול להוביל לפשיטת רגל של מדינה, עוד פעם, ראה ערך ארגנטינה, כן. זו בדיוק הבעיה של ארגנטינה כבר שנים. אז באה קרן המטבע הבינלאומית ואומרת, תשמרו לכם 3 חודשי יבוא, תשמרו לכם מספיק דולרים או מתח אחר, כדי להצליח להחזיר את החובות לשנה הקרובה, ויש עוד איזה חלק בנוסחה שבעצם מאפשר לשוקי המתח להתנהל בצורה נורמלית. עוד פעם, אם תצטרכו להתערב, שיהיה לכם מספיק כסף להתערב. ואז עושים חשבון כמה רזרבות מתח כל מדינה צריכה. אפשר להיכנס, מי שמאזין ורוצה, תיכנסו לאתר של קרן המטבע הבינלאומית, תחפשו את זה, ממש אפשר, יש להם גם תצוגה שם אינטראקטיבית מאוד נחמדה, אפשר לעבור כל מדינה ומדינה ולראות כמה רזרבות מתח היא צריכה. אם מסתכלים על סין, רואים שכרגע ברזרבות המתח שלה מספיקות. היא לא אמורה להיקלע לאיזשהו משבר.
אוקיי, רגע, אבל עכשיו סקרנת, מה עם ישראל?
ישראל רזרבות מתח הרבה יותר גבוהות ממה שצריך. הרבה יותר גבוהות, כי בנק ישראל, דרך אגב, זו נקודה מעניינת, כי מה בנק ישראל עושה? הוא עושה הפוך ממה שהסינים עושים. בנק ישראל בעצם מנסה להחליש את המטבע המקומי, להחליש את השקל, מסיבות כאלו ואחרות, הייצוא וכן הלאה, שזה בניגוד לסינים, לזה אין מגבלה. אתה יכול לנסות, אין לזה גבול. אתה יכול להמשיך לקנות מתח לעד, כי אתה זה שמדפיס את השקלים. אתה לא מוגבל בכמה תדפיס. אבל למכור מתח, אתה מוגבל, כי יש לך כמות מוגבלת של מתח ברזרבות. אז כרגע המצב של הסינים הוא בסדר. ככל שהפיחות יימשך, ובינתן שהם ימשיכו לנסות ולהחליק אותו, למנוע פיחות חד, והרזרבות ידללו, ככה גם הסיכון, לפחות מהעיניים של המשקיעים, ילך ויגדל. אנחנו עדיין, אם אני לא טועה, אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל אני חושב שאנחנו עדיין רחוקים פחות או יותר 200 או 300 מיליארד דולר מהנקודה שבה הרזרבות מתחילות, צריכות להתחיל להדיג אותנו. זאת אומרת שזה לא משהו אם לא יהיה איזשהו קרייסס פתאום, זה לא משהו שצפוי לקרות. אנחנו עדיין, בהסתכלות כשנה, שנתיים קדימה, נראה שאם לא יהיה איזשהו משבר, סין יכולה לעבור את התקופה הזו, ולהמשיך להחליש את המטבע שלה בצורה הדרגתית ומתונה.
בקצרה, אתה מעריך שקרוב היום שבו באמת המטבע הסיני יהפוך להיות מטבע מרכזי כמו הדולר והיורו, לא. שאנחנו, לא?
לא, לא, קרוב היום לא במובן של ה-5-10 שנים הקרובות, מהסיבה הפשוטה שכדי שזה יקרה, סין צריכה לשחרר לגמרי, אסור לה להתערב בכלל בשוק המתח, אחרת לא ייתנו לה בחיים להיות מטבע רזרבה, וכדי שזה יקרה, סין צריכה קודם לטפל בבועת האשראי שלה, ולהוציא את האוויר משם לאט לאט בלי משבר, וזה תהליך שהוא תהליך מאוד מאוד ארוך. אז לא הייתי אומר שזה יקרה אפילו ב-10 שנים הקרובות, קשה לי לראות את התמונה הזו.
אוקיי. עד כאן החלק הזה של הפודקאסט, אנחנו לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם לב אליו. אתה רוצה להתחיל?
אני אתחיל, אני אספר לך סיפור, תאר לך שאתה נוסע באוטו, על הכביש המהיר, אתה נוסע במהירות של בערך 170 מייל פר אור, זה בערך 110, 115 קמ"ש, ולידך אתה רואה איזשהו רכב שנוסע במהירות די דומה, כבר 70 קילומטר שאתה נוסע והוא נוסע לצדך, רק שבניגוד אליך, הבן אדם ברכב השני ישן, כבר 70 קילומטר. זה לא איך ייראה העתיד, זה סרטון שראיתי ביוטיוב. מסתבר שבטסלות החדשות, יכול להיות ברכבים נוספים דרך אגב, היום בהרבה רכבים הרי יש, נקרא לזה חצי, אפליקציות חצי אוטונומיות. יש לא מעט רכבים שיודעים לשמור על נתיב למשל, יש לא מעט רכבים שיודעים לשמור על מהירות, יש לא מעט רכבים שיודעים גם לשמור מרחק מהרכב שלפניהם, והשילוב של שלושת המאפיינים האלה ביחד, מאפשרים לך, בגדול, לנסוע על ההייווי, אי אפשר לעשות את זה מן הסתם בתוך העיר, אבל על כביש מהיר, אתה יכול לשמור על אותו נתיב, להגביר את האוטו במהירות של נגיד 110 קמ"ש, להפעיל את המתג שאומר לו שאם משהו מתקרב מקדימה להאט, ואתה יכול ללכת לישון. אמנם אם שוטר יתפוס אותך, אתה בצרות צרורות.
יש סעיף ברחוק לכנס על
על שינה, אני לא בטוח. אולי הגיע הזמן שיינסו, אבל א', זה מדהים לראות את הסרטון הזה, בן אדם ממש ישן, ואותו נוסע ונוסע ונוסע. זה מאוד יפה, אני חושב, כי זה מראה עד כמה ההתקדמות של הרכבים האוטונומיים, או הסמי-אוטונומיים, זה לא ממש אוטונומי, האוטו עדיין לא יודע לפנות לפי ה-GPS, והוא לא יודע לתקשר עם רכבים אחרים, וזה נכון רק להייווי ולא בתוך ערים, אבל ההתקדמות היא מאוד מאוד מרשימה, ואני מניח שאנחנו כל שנה שעוברת נראה את הדברים האלה נהיים יותר ויותר מתקדמים. השאלה היא מתי באמת החוק ישתף פעולה. שאלה מעניינת.
כן.
הרי הסיכון לבחור הזה שנסע, שישן באוטו, הסיכון הוא כנראה מאוד נמוך. אם אתה באמת נוסע עכשיו, לא יודע, 80-90 קילומטר, במהירות מותרת, על נתיב אחד, והאוטו יודע לשמור מרחק מסביבו מהצדדים, אין, הסיכון הוא מאוד מאוד נמוך, אז למה שהחוק לא יאפשר לך למשל לישון, או להסתכל בטלפון וכן הלאה, אני מניח שזה יהיה
זה עניין של זמן.
עניין של זמן, וזה יגיע.
כן. נשים את הסרטון בעמוד שלנו, לא?
מצוין.
טוב, אני הולך, אני לוקח אותך לארצות הברית, גם לנבדה. והשבוע לפני אתמול, למעשה, התחיל הפסטיבל השנתי של הברנינמן.
זה לא היה בחתונה של עידן עופר?
קרוב, כן, יכול להיות שתמצא אותו שם בלבוש זה או אחר. אבל בכל מקרה, הפסטיבל הזה קצת עבר שינויים, והרבה הרבה אנשי הייטק מהסיליקון ואלי מגיעים לשם, אבל בכל מקרה, כמה נתונים שהוציאו ב-CNBC על הפסטיבל הזה. הרווח, כמה הם מרוויחים? זה חברה הרי שעושה רק את הברנינג מן. הנתונים נכון ל-2017, הרווח שלהם, הגולמי, עמד על 3.7 מיליון דולר.
וואו.
כן, לא מעט. אם אתה רוצה, אם היית רוצה לנסוע במחירה מוקדמת, שזה בעצם יש לך סיכויים יותר גדולים, הרי בואו נסביר, יש עודף ביקוש מהיצע של כרטיסים, במחירה מוקדמת כרטיס יעלה לך 1,400 דולר, שיש לך יותר סיכויים לקבל את הכרטיס, במחירה הרגילה זה 425 דולרים, ילדים עד גיל 12 חינם, יש גם כרטיס השנה הוציאו למיעוטי יכולת ב-200 דולר, עוד משהו מעניין, רוב המשתתפים שם טסים לרינו, שזה עיירה קטנה...
על וגאס?
כן, ליד, ולהזכיר רכב, יש להם שם ממוצע שהוא לא יקר, של 60 דולרים ליום, רכב רגיל, אבל יגבו ממך 150 דולר אקסטרה, על זה שאתה מחזיר את הרכב עם איזה שכבות של אבק, אז הקלינינג פי שלהם הוא 150 דולר. בסך הכל, לפי CNBC, הם אומרים שהעלות בפסטיבל יכולה... נעה בין 1,300 דולר, שזה בהכי לואו קוסט שיכול להיות, שזה בערך, אתה בא עם תיק, עד 20,000 דולר, שזה אומר שאתה מזכיר איזה קרוון מפנק, וזה כולל הכל אוכל, העברות ודלק. אגב, לא עולה לך שם כלום, אסור לך להשתמש שם
בברנינג מן בעצם?
בערך.
כל אחד תורם מ... עובד בעצם, אתה משלם 1,200 דולר בשביל ללכת לעבוד,
כן, נגיד את כן. זה
ככה, ויש כאלה שעושים אוכל, וכאלה שעושים בידור, ונכון, זה הרעיון.
בדיוק, מין קהילה כזאת, אבל עוד פעם, זה נורא מזכיר לי את הקיבוצים שפעם היו, והכל היה באמת שיתופי, ועכשיו הם הופרטו, אז יכול להיות שהפסטיבל הזה טיפה הופרט, שם אתה לא באמת קונה דברים, רק קרח וקפה, על זה אתה משלם 3 דולרים לכל יחידה.
אייס קופי עולה 6.
כן, אז שנה הבאה הפודקאסט בלי התחייבות מהברנינג מן.
סגרנו.
תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.